שבס דף עמוד ב', נתחיל בעמוד א', שורה שישית מלמטה. ראינו מאמרה של רב אבין בשם רבי יוחנן בעניין של הקירה והנוחה בדלת דמת ברשוס הרבים. כעת נראה מאמרה נוספת בעבור מרשוס לרשוס. עומר רב אבין, עומר רבי יוחנן, הכניס ידו לתוך חצר חברו וקיבל מי גשמים והוציא, חייב. פשטות המאמרה, אנחנו מבינים שמדובר באדם שעומד ברשוס הרבים, מושיט את ידו לתוך רשוס היוחיד, תוך כדי שיורד גשם, לוקח את המים שירדו לתוך ידו ומוציא אותם לרשוס הרבים. כתוב חייב. למה? העבורה של המים מרשוס היחיד לרשוס הרבים. מה תקיף לו רב זרה? מה להתינוי חברוי? מה להתינוי שמיים? איו לא יוביד הקירה. וכעת הגמרא תנסה להבין את המאמר של רבי יוחנן, כיוון שבא רב זרה ושואל, הרי ראינו במשנה שאם אני הושיט את ידו לתוך רשוס היוחיד והבעל הבית שם בתוך ידו, אנחנו מחשיבים את זה שניהם פטורים. ולמה? כיוון שאני לא עשה הקירה. כי הבעל הבית עשה את הקירה מרשוס היוחיד ושם את זה בתוך ידו של העני. זה שהעני הוציא את זה מחלל של רשוס היוחיד לרשוס הרבים, זה רק הנוחה. אם כן, מה ההבדל אם הבעל הבית הניח לתוך ידו, או שמהשמיים ירדו הגשמים לתוך ידו? אומרת הגמרא, וכעת ננסה בכמה אוקימתס ליישב את זה, עד שבעמוד בייס נגיע לאוקימתה שבה דיבר רבי יוחנן. לא יתאם מקיבל אלא קלט. אומרת הגמרא, לא מדובר שסתם הושיט את ידו והמים ירדו לתוך ידו, אלא הוא עשה איזשהו פעולה עם ידו השנייה והכניס את המים לתוך ידו. שאת הגמרא עדיין, והוא בעניין הקירם על גבי מקום הרבו ולייקה. הרי אנחנו יודעים שהקירה והנוחה צריכה להיות לדבר שמונח. הרי החפץ הזה לא מונח, הגשם הזה לא מונח. ואם הוא לא מונח, לא נחשב שהוא עשה הקירה. צריך שיהיה מונח על גבי מקום הרבו. אומר רבי חייא ברדר אבונה, כגון שקלט מעל גבי הכותל. מדובר שהגשם ירד על הכותל, הוא יצמיד את ידו לכותל ואסף את מי הגשמים. אומרת הגמרא, גם זה לא מספיק לנו. על גבי כותל נמי, והוא לא ינח, הרי המים זוחלים על הכותל, הם לא נחשבים למונחים, כדי אומר רובה בכותל משופע, או חנמי בכותל משופע. אומרת הגמרא, כמו שמצינו את רובה בעירובין שמיישב לעניין הנוחה על גבי כותל משופע, גם כאן נוכל להעמיד שמדובר שהמים יורדים על כותל משופע, ממילא זה נחשב להנוחה, ולכן האדם הזה שלקח את המים האלו נחשב שהוא עשה הקירה והנוחה ברשוס הרבים. אומרת הגמרא, וכעת ננסה להבין איפה רובה אמר כותל משופע, ונראה האם זה שייך לדברינו, או שיש לחלק. ואיך היתמר דרובה? העוד אתנן, כתוב במשנה בעירובין, היה קורא בספר על האסקופו ונתגלגל הספר מידו, גוללו אצלו. אדם עומד על גבי אסקופה, והגמרא מעמידה מדובר באסקופה של קרמליס. אנחנו יודעים שלהעביר מקרמליס לרשוס הרבים זה איסור דרבונון. הוא קרא שם על גבי ספר, ורשי אומר שהספרים שלהם היו בגלילה, כמו הספרי תורה שלנו. תוך כדי שהוא קורא, נתגלגל הספר מידו, נשמט לו צד אחד של הספר, חלק מהספר נשאר תלוי באחוז בידו, וחלק שני התגלגל לרשוס הרבים. אז גואל אלוי אצלוי. אז הוא יכול לגלול חזרה את הספר לרשות שבה הוא עומד לקרמליס. היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו, אם הוא עומד על גבי גגו שזה רשוס היוחיד, כי זה גבוה 10 ורחב 4, אז בוא אם נתגלגל הספר מידו לרשוס הרבים, אז תלוי. עד שלא הגיע לעשורו, לעשורת פוחים, אם זה עדיין לא הגיע לחלל של האוויר של רשוס הרבים, שאנחנו יודעים שרשוס הרבים זה רק עד עשורת פוחים, מעל עשורת פוחים זה כבר נחשב למוקם פטור. אז אם זה עדיין לא הגיע לשם, זה נמצא במוקם פטור, גוי ללא אצלוי. מי שהגיע לעשורת פוחים, אבל אם זה כבר נכנס כן לחלל של עשורת פוחים, למרות שהחצי מהספר, חלק מהספר עדיין תפוס בידו, או יפחו על הכתב שלא יגלגל את זה חזרה לגג של הבית, לרשוס היוחים, אלא או יפחו על הכתב שלא יהיה ביזיון הקודשים, שהכתב הוא כלפי חוץ, יהפוך את זה לכיוון הקיר, וישאיר את זה ככה עד מוצאי שבס. ולמה? הכלל הוא, באו, בכל דבר שיכול להיות איסור דאורייסה, באו חזל ועשו סייג, כדי שלא יגיע לאיסור דאורייסה. ממילא, בחפץ כזה, שאם כולו היה נופל לרשוס, והוא היה בא ומרים את זה חזרה לרשות שבה הוא עומד, היה איסור דאורייסה, אז אומרים חזל, למרות שמדאורייסה אין איסור להוציא חלק שרק חלק ממנו נמצא ברשות הזאת. זאת אומרת, לדוגמה, ספר שנמצא חלקו ברשוס הרבים, חלקו ברשוס היוחיד, והוא לוקח את החלק שברשוס הרבים ומכניס לתוך הבית. אין בזה איסור דאורייסה. באו חזל ואמרו שזה אסור. ולמה? כיוון שהיום הוא מכניס את הספר שרק חלקו נמצא ברשוס הרבים, מחר הוא יבוא להכניס ספר שכולו נמצא ברשוס הרבים. אז זה הכל, עשו את הסייג הזה שלא יגיע לאיסור דאורייסה. אבל אם זה נמצא ברשויות דרבונון, שגם אם כל הספר היה נמצא ברשות השנייה, זה עדיין היה רק איסור דרבנן, אז חז"ל לא אסרו סייג שגם במקרה שרק חלק מהספר נמצא ברשות השנייה, שלא יכניס את זה. ולכן, ברישה שהוא נמצא באיסקופו שזה קרמליס, גם אם כל הספר היה נופל לרשות הרבים, והוא היה מחזיר את זה, זה היה איסור דרבנן, אז לא אסרו לו לגלגל חזרה את הספר לרשות שהוא נמצא בו. אבל בספר שהוא נמצא ברשות היוחיד והספר נשמט לרשות הרבים, כאן אם כל הספר היה ברשות הרבים, מה מגיע ליסוד אורייסי, עשו סייג ואמרו לו, גם חלק מהחפץ מדרבנן יהיה אסור לך להכניס את זה. אבל מברר את הגמרא והבינן בו, המאי הופכו על הכתב או לא ינח, גם במקום כזה שזה הגיע לחלל של רשות הרבים בתוך הסורו, הרי סוף סוף זה לא מונח. ואם זה לא מונח, אז אין פה הקירה, זאת אומרת, גם אם כל הספר היה נופל למצב הזה, במצב שהספר לא מונח ברשות הרבים, ובא אדם ולוקח את זה מרשות הרבים לראש גגו, לרשות היוחיד, אולי עובר על איסור דאורייתא, רק דרבנן. ואם כן, למה לבוא ולעשות סייג שגם, שרק חלק מהספר נמצא אצלו, שלא יגלול את הספר אליו? הרי סוף סוף זה לא מצב שהוא נמצא מונח שיכול להגיע ליסוד דאורייתא, אם כל הספר היה במצב הזה. ואומר רובי בכותל משופע, אומר רובי מדובר שהכותל כן נמצא במצב של מונח, וממילא, אם הוא היה, אם כל הספר היה נופל לשם והוא היה לוקח את זה, היה חייב ליסוד דאורייתא, אז אסור לו לגלול את זה חזרה. איך? נמצא על גבי כותל משופע. ממילא גם אצלנו במים, בממרה של רבי יוחנן, אנחנו מעמידים בכותל משופע, ולכן זה נקרא מונח. אומרת הגמרא, זה בכלל לא דומה. אם הוא דומה רובי בספר, דאובי דנייך, מים מי אבידי דנייכה? לגבי ספר, דבר ניצוק, דבר שהוא חומרי, אז אנחנו אומרים, הספר הזה נחשב מונח על גבי כותל. הוא עומד עליו, אבל מים שהם דברים שזוחלים, כאשר נמצאים על כותל משופע, אפילו שופע קל, המים ממשיכים לזחול, הם לא נחשבים למונחים, ולכן האדם הזה שלקח את המים מעל גבי הכותל המשופע, לא נחשב שהוא עשה הקירה, כי המים אמנם נמצאים על הכותל המשופע, אבל הם לא מונחים בצורה שעכשיו יחשב להקירה. מים יעבידי דנייכה? אלא אומר רובה, לכן בא רובה ומסביר את דברי רבי יוחנן בצורה אחרת לגמרי, כגון שקלט מעל גבי גומה. רבי יוחנן שדיבר על אדם שהושיט את ידו לרשות חברו, וקיבל מגשמים, מדובר שהוא אסף את זה משלולית של מים על הרצפה. כעת יש ודאי הקירה מרשוס היוחיד, והוא לוקח את זה לרשוס הרבים, יש פה העבור מרשוס לרשוס, ולכן אמר רבי יוחנן חיו. שאת הגמרא גומה פשיטה, אמר רבי יוחנן בא לחדש, אדם לוקח מים מהרצפה ומוציא אותם, מה החידוש? מה עוד אתם מים על גבי מים לב הנוכה הוא קומה שמלון? הייתי אומר שבמים יש שלולית של מים, הוא לקח מהחלק העליון של המים. אולי נאמר שהחלק העליון של המים לא נחשבים מונחים על גבי הקרקע, כיוון שיש את המים שלמטה שהם צמודים לקרקע, ויש את המים מעליהם שבעצם לא מונחים, הם ניידים על גבי המים התחתונים יותר. ואם כן, לא נחשיב את המים העליונים כמונחים, וזה חידוש הרבי יוחנן, שכל המים מסתכלים עליהם כמים אחד, וגם המים העליונים, אני אומר שהם נחשבים למונחים על גבי קרקע, וכאשר הוא לקח מהעליונים, עדיין זה נחשב להכירה, ולכן חיו. מהו דתימה? מים על גבי מים לאו הנוכה הוא? קומה שמלון. אומרת הגמרא, ואז דרובה לתימה, רובה שאומר שמים על גבי מים נחשבים למונחים, זה לשיטו סדום. הרובה מים על גבי מים היינו הנוכוסו, זה נחשב למונח. אגוז על גבי מים לאו היינו הנוכוסו, אבל אם יש לו אגוז על גבי שלולית של מים, והוא לקח את האגוז, לא נחשב שהוא עשה הכירה, כיוון שהאגוז לא נחשב למונח. האגוז בעצם נייד, ניידה, על גבי המים, הוא זז, הוא לא נחשב שהוא מונח, ולכן לא נחשב שיש לו הקירה. בואי רובה, אומר רובה, אני מסתפק במקרה מעניין. אגוז בכלי, הוא כלי צף על גבי מים. יש לו אגוז בתוך איזשהו קערה, והקערה מונחת על גבי המים. בוא שר אגוז עד לינן ועונך. האם נסתכל על האגוז ונאמר, האגוז מונח במקום מסוים, בתוך הכלי? ממילא, אם הוא ייקח את האגוז מתוך הקערה, זה ייחשב להקירה. או ידעים בוא שר כלי עד לינן ועולו עינך. או שנאמר, לא. סוף סוף, כל הקערה שבה מונח האגוז לא נמצא במקום מונח, ואם כן, זה לא נחשב להכירה, כיוון שכל הכלי זז על גבי המים, הוא לא נחשב למונח. דנייד, תיקו. אז אם כן, וזה רוב המסתפק, איך להתייחס לאגוז שנמצא בתוך כלי, שהכלי נמצא במים. שמן שצף על גבי יין, מקרה נוסף מביאה הגמרא, מה הדין שמן שכידוע תמיד הוא צף, אם זה על גבי מים, על גבי יין, יש לו שמן שצף על גבי יין, הוא בא ועוקר את השמן מעל גבי היין ומעביר את זה לרשות אחרת. האם השמן נחשב למונח או לא? הוא לא מונח בכלי, כיוון שהוא צף על גבי היין, והיין זה דבר נוזלי, ממילא זה לא נחשב שהוא מונח, זה כמו דבר, כמו אגוז על גבי מים. מחלוקת רבי יוחנן בן אורי ורבונו. אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין, הדין בזה יהיה תלוי במחלוקת שמצינו בכלל לעניין הלכוי סתומה ותיירה. דתנן, ישנה משנה לעניין טבול יום. טבול יום זה אדם שנטמע מאובי סתומה, הוא צריך לטבול, ועד הערב הוא עדיין נחשב לטבול יום, הוא מחכה שיעריב שמשו. כעת יש לו תומה קלה, זה אומר שאם הוא יגע בתרומה, הוא פוסל אותה. דיין, הוא לא מטמא אותה, אלא הוא פוסל. בדרגה כזאת שהאוכל של התרומה יתאמה, אבל הוא לא ברמה שהוא יעביר תומה לאוכל אחר. ואם כן, מה קורה כאשר יש לו שמן על גבי יין, ובא טבול יום ונגע בשמן למעלה? האם אני מחשיב את השמן והיין כאחד, ואני אומר, הכל נטמע גם היין שלמטה, או שלא, הוא נגע בשמן, והשמן נפסל על ידי הנגיעה שלו, אבל השמן רק ברמה שנפסל, ולא ברמה שמעבירה תומה למאכל אחר, ולכן היין כן יישאר טהור. מחלוקת. שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן, לא פסל אל השמן בלבד. נחשב לשני דברים שונים. השמן והיין, ולכן רק השמן נפסל. רבי יוחנן בן אורי אומר, שניהם מחוברים זה לזה. ממילא, אומרת הגמרא, כמו המחלוקת לעניין טומה, כך לעניין אקירה. למען דומה ששניהם מחוברים זה לזה, אני מתייחס לשמן כדבר מונח, זה דבר אחד בכלי. השמן והיין, שניהם נחשבים מונחים בכלי, הם דבר אחד. לתנקמי, שאומרים שהטבול יום פסל רק את השמן, אני מתייחס לזה כשני דברים. ממילא השמן לא נחשב למונח, כיוון שהוא צף על גבי היין. וכמו שלעניין טומה זה שני דברים, גם לעניין הקירה זה לא נחשב מונח. ממשיכה הגמרא עוד בהלכויס, אעבור מרשוס לרשוס. אומר רב אבין, אומר רבי לא יאמר רבי יוחנן. היה טעון אוכלין ומשקין, ונכנס ויוצא כל היום כולו. אדם עקר או יחל ומשקה, שלא על מנת להוציא את זה לרשוס או רבים. להעביר את זה בתוך ביתו, מפינה לפינה. יש דין שאנחנו לומדים מלכס, מחשבס, אוסר טוירו. כמו שבמשכון, והרי משם לומדים את הלכוי שבס, מכך שהתורה הקישה את איסור שבס למלכס המשכון, כמו שבמשכון איזה מלאכות היו שם, כשאדם היה בא לעשות מלאכה, הוא ידע בדיוק איזה מלאכה הוא הולך לעשות, כך גם בהלכוי שבס אנחנו עושים רק מלכס מחשבס, שאדם הולך מתחילת המלוכה לעשות את המלאכה הזאת בשלמותה. אבל אם אדם עשה קירה, שלא על מנת להעביר את זה מרשות לרשות, אלא רק בשביל להעביר את זה בתוך ביתו, ואז נמלח החליט, שינה את דעתו באמצע הדרך, והחליט להוציא את זה לרשות אחרת, כאן אתה קירה שהייתה קודם, אני לא משייך למלוכה. וממילא לכן, היה טעון או החלינו משקין ונכנס ויוצא כל היום כולוי, אינו חייב עד שיעמוד. כיוון שהקירה אין כאן, כי הקירה לא נעשתה להוציא את זה לרשות אחרת, ממילא אינו חייב עד שיעמוד, גם אם הוא ייכנס וייצא כל הזמן ברצף, אין פה הקירה ואין על מה לחייב אותו, כידוע שהעבור צריכה גם הקירה וגם הנוחה. עד שיעמוד, אלא אם כן הוא נעמד, ואז בעצם הנוחס גופו ראינו לעיל כהנוחס החפץ, ועכשיו שהוא מתחיל ללכת שוב זה כהקירס החפץ, עכשיו יש לו הקירה חדשה, הקירה הזאת נעשתה להוציא את החפץ מרשוס הרבים, מרשוס היוחד לרשוס הרבים, וזה כבר גורם לו חיור. אינו חייב עד שיעמוד. אומר אביי, אומר אביי, אבל יש לי תנאי אחד בעמידה הזאת. תלוי איזה סוג עמידה. והוא שעמד לפוש. דווקא עמידה הזאת, שאנחנו מחשיבים אותה להפסקה, להנחת החפץ, כיוון שהנחת גופו כהנחת החפץ דומי, זה דווקא עמידה שהיא באה לנוח. זה שם של עמידה של הפסקה, שהוא יושב כאן בקרקע, הוא נעצר. אבל אם זה עמידה כזאת שהיא באה רק לסדר את המסע שלו, זה לא נחשב לעמידה. זה משהו שעושים אותו תוך כדי הליכה, יכול להיות שהוא נעצר לאיזה שבריר שנייה, אבל אין לזה שם של עמידה. ממאי? אומר הבעיה, מאיפה אני יודע שיש שני סוגי עמידות, ויש עמידה שהיא נחשבת לעמידה ולהפסקה, ויש עמידה שלו. מידו מרמר, מכך שראינו הלוכה, תוך 400 עמד לפוש פטור, לכתף חייו. אדם הולך 400 ברשוס הרבים, עשה הקירה והנוחה, חייב יסודו רייסה. אם הוא עמד לפוש באמצע 400, אז אין לו 400 ברצף. נחשב 200 ו-200. אבל דווקא אם עמד לפוש באמצע, עמד לנוח. אם הוא עמד רק לכתף, חייב, זה לא נחשב עמידה, וכן יש לו 400 ברצף. חוץ ל-400, אם הלך 400 ואז נעצר, עמד לפוש, חייב. אז אנחנו צריכים הרי שיעצור כדי שיחשב לאנוכי. העצירה של גופו נחשבת לאנוכי, כי אנוכס גופוי, כי אנוכס חפץ דומי. אבל דווקא עמידה כזאת שהיא לפוש, שהיא נחשבת לעמידה, שהוא בא לנוח. אבל אם הוא רק עמד לכתף, ואחרי זה הוא המשיך ללכת, או שחזר לרשות שבה הוא יצא, או שהמשיך ללכת עד אחרי שבת, פטור, כיוון שלא היה פה עמידה שנחשבת לעמידה. מזה לומד הבאי שיש שני סוגי עמידות. ולכן, האדם הזה שאנחנו רוצים לומר שהעמידה שלו ותחילת הליכתו נחשבת לעקירה חדשה, זה דווקא כשבאמת היה עמידה על מנת לנוח, לא עמידה לקטף. אומרת הגמרא, מה יקום השמלות? מה רבי יוחנן בא לחדש לנו במאמרה הזאת? שלא הייתה עקירה מישור ראשון אלא לכך, שכאשר הוא עקר את החפץ הראשון, כיוון שהוא לא עקר אותו בשביל להוציא אותו לרשות סורבים, אז לכן אי אפשר לחייב אותו על העקירה הזאת. הוא אמר רבי יוחנן חדזימנה, דאמר רב ספרא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן. ישנו מאמר נוספת שרבי יוחנן מביא, המעביר חפצים מזווית לזווית בתוך ביתו, ונמלח עליהן והוציאן. בסוף הוא שינה את דעתו תוך כדי הליכה שהוא לוקח את החפץ מהסלון לחדר, והוא החליט, אני אוציא את זה החוצה לרשות סורבים. פוטו, שלא הייתה עקירה מישור ראשון, לא לקח את העקירה שהוא הרים את החפץ מהרצפה, לא הייתה בשביל להוציא את זה לרשות סורבים, ולכן אין פה מלאכת מחשבת לעשות את כל המלאכה, לכן הוא פוטו. ואם כן, למה רבי יוחנן אומר פעמיים את אותו הלוכה? אומר, מתרץ את הגמרא, אמרי רואה נינו, מר אומר לו באי לישנה, ומר אומר לו באי לישנה, דיינו, אינו חנמה. רבי יוחנן אמר את הלוכה הזאת פעם אחת, בשיעור. שני המוירואים הביאו את המאמרה הזאת, כל אחד הביא את זה על ציפור אחר, אחד הביא את זה על הנמלח, ואחד הביא את זה על, כמו שאמרנו, היה תונו איך לנומשקין. אינו חנמה, מדובר פה על אותו הלוכה, וזה לא שרבי יוחנן אמר פעמיים את הלוכה הזאת. אז אם כן, היה לנו כאן את המאמרה של רבי יוחנן הראשונה, שם כתוב שאם הוא קלט מגשמים מחצר חברו, חייב. בהתחלה רצינו לומר שמדובר שהוא קלט את זה מהאוויר, אבל רב זה רגשה, לא שייך, אין פה עקירה, כיוון שזה כמו שהתאינו חברו. אז אין אוכל עמי כאשר הוא קלט את זה מהאוויר, אין פה עקירה. גם אם הוא יקלוט את זה על ידי ידו ויצרף את זה לתוך ידו, וגם כאשר הוא ייקח את זה מהכותל. וכותל משופע, גם כזה עכשיו למונח, וזה לא דומה לספר שראינו, שרובע אמר בעירובין, שעל גבי כותל משופע, הספר הזה נחשב למונח, אם מתגלגל מידו, כאשר הוא קרא ברשוס היוחיד, על גבי גגו, והתגלגל חצי מהספר לרשוס הורבים, ומונח על גבי כותל משופע, אוסרים לו להחזיר את הספר, את מקצת הספר, לגלגל את זה אליו חזרה, משום גזר שמה הוא יבוא לטלטל את זה, כשהחפץ כולו נמצא במצב הזה, דיינו כשהחפץ כולו נמצא בכותל משופע, שאז זה איסור דאורייתא, כי זה נחשב כן למונח. ספר נחשב מונח על כותל משופע, אבל מה אם לא? ומסקנת הגמרא, מה המאמר שרבי יוחנן דיבר? כאשר הוא מרים את המים מעל גבי שלולית. וממילא, מה החידוש? שמים נחשבים למונחים על גבי קרקע. גם מים על גבי מים. לגבי ההלכה הזאת יש לנו כאן ארבע הלכות, שבעצם בכל אחד יש דין אחר. מים על גבי מים נחשבים למונחים. אגוז על גבי מים לא נחשבים למונחים. אגוז בתוך כלי והכלי מונח על גבי מים, ספק. שמן על גבי יין, אמרנו מחלוקת, רבונון ורבי יוחנן בנורי. היה ממרי נוספת שאם העקירה הראשונה לא הייתה בשביל להוציא את זה לרשוס היוחיד, לרשוס הרבים, לא מחייבים על העקירה הזאת, אלא אם כן, הוא נעמד, והבאי אומר דווקא עמידה כזאת, שהיא על מנת לנוח ולא עמידה, שהיא רק בשביל לכתף, כיוון שזה לא נחשב לעמידה, וכפי שהוכחנו את זה מההלוכה של המעביר 400, רשוס הרבים. ראינו את אותה ממרי בצורה אחרת, וכל המוירו הביא את הממרי של רבי יוחנן בלשונו, כפי שהוא רצה לצייר את הסיפור הזה.